כן. אוקיי. לפעמים יצא לכם בתחביות במנחה קצרה, ומה שקורה, יש לא ממש מקרה שלא תתקודדו בתוך המנחה. שמתם לב? חלק משליח הציבור את תחילת התפילה, חלק מהאנשים מחכים עד הקהל הקדוש, ואז אומרים את כל תפילת 18 כמובן בלחש. וזה כמובן יוצר בלבול, אבל האמת היא שזה לא בדיוק לא תתגדדו, כי בעצם יש סימוכין לשני הצדדים האלו. אז כדי להבין את זה, בואו קודם כל נבין מתי עושים תפילה קצרה. כדי להבין מתי עושים תפילה קצרה, צריך לחזור טיפה אחת אחורה, ולהבין למה בכלל יש חזרת השעת היום. כלומר, למה היום בתפילה רגילה אנחנו עושים חזרת השעת? הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, למה שליח ציבור יורד לפני התיבה? מה הסיבה שאתה אומרת לכל התפילה בלחש, ואז השליח ציבור חוזר על התפילה? בדרך כלל אנחנו לא חוזרים על אותו דבר פעמיים. אמרו לו, כדי להוציא את מי שאינו בקיא. הגמרא אומרת שזה כדי להוציא ידי חובה מי שאינו בקיא, דהיינו מי שלא יודע להתפלל. אז הוא יקשיב לחזן את שני הרגליים ביחד, יגיד אמן, ועל ידי כך הוא יצא ידי חובה. אמר להם, כשם שמוציא את שאינו בקיא, כך מוציא את הבקיא. רק שתדע שגם אם אתה יודע לקרוא בעברית, כלומר לא דילגת על כיתה א', אתה גם יכול לצאת ידי חובה על ידי השעת. ככה פוסק השולחן ערוך להלכה, אבל אומר דבר מעניין. קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפילה, כלומר עכשיו אומר השולחן ערוך חידוש, גם אם כולם בקיאים בתפילה, בניגוד לגמרא בראש השנה שמדובר על ציבור מעורב שחלקם בקיאים וחלקם לא, אף על פי כן ירד שץ וחוזר להתפלל כדי לקיים תקנת חכמים. אומר השולחן ערוך, כך צריך לעשות חזרת השץ בשוטף כדי לקיים את התקנה של החכמים, דהיינו התקנה שקראנו עליה. כלומר, למרות שסיבת התקנה פה לא רלוונטית, תם התקנה לא רלוונטית, אנחנו ממשיכים בתקנה כאילו התם רלוונטי. מה הסיבה שממשיכים בתקנה כאילו הוא רלוונטי? הרי זה לא תקנה. יש תקנות בגמרא שחכמים גזרו על אמירה לעקום. אבל לא אומרים לך את הסיבה. בראשונים יש כל מיני סיבות. אבל התקנה הזאת אמרו לך את הסיבה, כדי להוציא את שאינו בקיא. אז למה אנחנו מקיימים את התקנה, למרות שהגמרא אומרת בפירוש, שהנה, אם זה הסיבה? לא רק זה. במקרה הזה יש הבדל בין הקרה הזה לבין תקנות אחרות. בתקנות אחרות, תקיים, לא תקיים, לא נורא. לדוגמה, אם יגידו חכמים שאנחנו ניטול אולף כל שבעה, כי אנחנו ביום הראשון מדאורייתא וכל ששת הימים האחרים מדרבנן, מה זה כואב? ניטול אולף. מה יהיה הבעיה? האם תברך או לא תברך? במקרה של חזרת השעת, אין לך רק ברכה אחת. יש לך 19 ברכות. אז אם אתה לא צריך להגיד אותם, אז יש חשש פה של... אז כנראה שחכמים תקנו, אבל האחרונים לא מבינים למה התקנה הזאת נשארת בעינה, למרות שהגמרא אומרת בפרטית מי שאינו בקיא. אז אני יכול להבין שבזמן הגמרא לא היו סידורים, לא ידעו עברית, אבל היום יש סידורים ויודעים עברית. ואם אפילו אתה לא יודע עברית, יש סידורים בכל מיני שפות אחרות שבה אתה יכול להתפלל ממש בעברית. אומר המשנה ברורה בשם מלבוש את הסיבה הבאה, מה שאתם בעצם אמרתם בעצמכם. כשתקנו חכמים שיחזור שץ לתפילה, לא יצריכו לחפש בכל תפילה אחר כל איש ואיש שבבית הכנסת, אם יש שם מי שאינו בקיא, אם לאו, אלא תקנו שיש שץ חוזר את התפילה לעולם, שמא יהיה פה אחד בבית הכנסת מי שאינו בקיא ויוצאינו השץ ידי חובה. אז אומר המשנה ברורה בשם הלבוש, סיבה מאוד פרקטית מצד אחד והלכתית מצד שני. פרקטית, יש בתי כנסת שיש אנשים לא בקיאים? יש. אז במקום לחלק בין בתי כנסיות ולפני התפילה לשאול את השאלה, יש פה מישהו שלא יודע להתפלל? ואחד שם מצביע, כל השאר אומרים, טוב, אין מה לעשות, צריך לקיים את תקנת חכמים. כדי לא לעשות את זה, לא פלוג, תמיד חוזרים חזרת השעת. אבל זה גם עניין פרקטי, תראו לעצמכם שאתם האחד. אתה הבן אדם שלא יודע להתפלל, נו? בדיוק, אחי משהו. אתה הבן אדם. אתה זוכר את הסיפור?
רבי יהודה נשיא אמר שמי אכל שום
שיצא מפה, זה הפריח.
כשאתה חוץ, אבל אחר כך שאלו אותה למה יצא חוץ, אז אמר, לא רציתי שהתמיד שבאמת אכל שום.
יתבייש, יפה. ואז הגמרא הזאת אומרת שהוא למד את זה מהרב שלו, והוא למד את זה איזשהו מסורת חכמים. אתה לוקח על עצמך את האשמה ולא שם את זה על מישהו אחר. אז זה בעצם גם סיבה פרקטית לדעת המשנה ברורה לדעתי בשם הלבוש. לא רק הלכתית, לא פלוג, אלא פרקטית, תאר לעצמך שאתה אחד שלא יודע. אז במקום שהתפילה תהיה 5 דקות, תהיה עכשיו 10 דקות, רק בגללך. כן? תחשוב שאתה אחד בראש השנה, או ביום הכיפורים. זה כבר סיפור חבל על הזמן. לכן, אומר המשנה ברורה, פרקטית והלכתית. יפה? כנראה שהם אומרים סדר עבודה בלחץ במקרה הזה.
אני חשבתי שיש כאילו איזשהו מחלוקת מה מוגדר התפילה בציבור. האם תפילה בציבור זה שיש הרבה יחידים שמתפללים ביחד, או שאחד אומר את התפילה לכולם וכולם עונים אמן, זה נחשב תפילה בציבור.
הרב סולובייצ'יק, דייק מהרמב״ם בדיוק את מה שאתה אומר, שהוא אמר, הרמב״ם אומר שהתפלל במניין, כמו שעשינו הערב בערבית, זה תפילת הציבור. תפילת בציבור. דהיינו, אתה היחיד, מתפלל אבל בציבור. לעומת זאת, כאשר מדובר על חתרת השעז, הרמב״ם קורא לזה תפילת הציבור. כל הציבור כאילו מתפללים תפילה אחת לפני הקדוש ברוך הוא, מיוצגים על ידי החזן. הרב סולובייצ'יק, הוא חולק על הטעם הזה לגמרי, והוא אמר שתקנת החכמים, הכוונה הייתה, לא מה שאומרת הגמרא, עזוב מה שהגמרא אומרת לגבי בקי לא בקי, זה לא רלוונטי, זה אולי מה שהתניע אותם, אבל ברגע שעשו את זה, אז יש לנו שתי תפילות שונות. אחד זה התפילת היחיד שלך, שבמקרה אתה מתפלל עם עוד 9 אנשים. והשני זה תפילה אחת שלמה. הוא דימה את זה לקורבן ציבור, לעומת קורבן יחיד. קורבן פסח, אפילו עם 500 איש עם הקורבן פסח אחד, זה נקרא קורבן יחיד. אבל קורבן תמיד של שחר בין 40, זה כל הציבור כולו מקריב, מיוצגים על ידי הכהן שתכף שם את זה על המזבח. זה הסיבה של הרב סולובייצ'יק אמר, ממילא לפי הסיבה של הרב סולובייצ'יק, אתה לא צריך להסתכל בגמרא, ההפך, הגמרא באמת מבלבלת אותך, כי היא אומרת, מי שלא רוצה, מי שאינו בקיא. הרב סולובייצ'יק באמת הביא טעם אחר לגמרי. ערוך השולחן קצת חולק על המשנה ברורה ואומר שהטור כתב הטעם כדי קדושה, משום קדושה. הוא אמר כדי שיהיה לך גם כן את אמירת קדושה, לכן תקנו לך דרת השבת. הוא מביא טעם אחר, אולי בגלל ברכת כהנים, כשכהנים יעלו לדוכן, אז עושים לך דרת השבת. ואז הוא אומר, איך זה יכול להיות? הגמרא אומרת להוציא את מי שאינו בקיא. למה הגמרא לא אמרה את הטעם הזה של קדושה או של ברכת כהנים? אז הוא אומר, לא, אחד קשור לשני. אומר ערוך השולחן בלמדנות מעניינת, אתם יכולים לראות את זה למטה, שבעצם זה הסיבה. הוא אומר כך, מפני שאינו בקיא הוכחו לתקן השעת לחזור כל התפילה, וכיוון שתקנו, ממילא נשאר תקנתם גם כשקועם בקיאים. איזושהי שלבים. שלב ראשון תקנו את התפילת חזרת השעת. וכיוון שתקנו, השלב השני הוא, אז תקנו לכולם, גם שבקיאים ולא בקיאים. פעם שלישי, ברגע שתקנו, אתה חייב להגיד חזרת השעת, כי הוסיפו לזה קדושה וברכת כהנים. 3 שלבים אצל ערוך השולחן. נו, בין כך ובין כך, כולם מסכימים דברי השולחן ערוך, שבשוטף אתה אומר חזרת השעת, או כדי לא לבייש את מי שאינו בקיא, או כדי לא לבדוק מי שאינו בקיא, או משום לא פלוג, או משום ערוך השולחן שאומר שאם כבר תקנו, אתה מפסיד את קדושה וברכת כהנים. יפה. אם זה המצב, אז למה אנחנו מתפללים לפעמים מה שנקרא מנחה קצרה? באמת, בשוטף לא צריך להתפלל מנחה קצרה, ומי שעושה את זה, נגיד באחד בצהריים, כנראה שהוא לא עושה את זה על פי דין. זה באמת בעייתי. השולחן ערוך אומר, דווקא הרמ"א במקרה הזה אומר, וכן אם הוא שעת אותך, כגון שירא שיעבור זמן התפילה, יוכל להתפלל מיד בכל רב. אומר הרמ"א, יש מקרה אחד ישעת אותך. מה זה שעת אותך? אז הוא מביא את המקרה שיש לו בקרקוב, בפולין, שזה כמובן שיעבור זמן תפילה. ראינו אותה מאוד קרוב לשקיעה. בארץ, ברוך השם, נגלה על התחדשות המדינה היהודית בארץ ישראל, ההלכה הזאת היא כמובן רלוונטית בצבא, אם יש לך זמן מאוד מוגבל לתפילה, או בכל מיני מצבים אחרים. אבל אם יש לך שעת הדחק, אז אתה יכול לדלג על חזרת השעת. עכשיו, מה ההיגיון? הרי אם תקנו, אז תקנו, אז למה לדלג? כנראה שההיגיון פה הוא פשוט. אם אתה מדלג, אתה בעצם חוזר לדברי הגמרא האורגינליים, שחזרת השעת נתקן בשביל מי? מי שאינו בקיא. וממילא אתה בקיא ואתה יכול לוותר על התקנה במקרה הזה. אבל בשוטף אתה חייב להתנהג כאילו התקנה בעצם קיימת, כי זה תקנת חכמים, וזה שבטלה התם לא בטלה הגזירה, וממילא צריך בעצם להמשיך ולהגיד חזרת השעת, אלא אם כן זה שעת הדחק. ברוך השוכרים, לדוגמה, יש לכם מקרה מאוד מעניין בערוך השולחן, שאני חייב להגיד שזה חידוש לדעתי. הוא אומר שמתפללים בבית ויש מניין מצומצם, מניין של 10 אנשים בלבד, או אפילו מעט יותר, וכמה שמסיחים בחזרת השעת ואין שומעים לענות אמן. כלומר, יש לך מצב שאין 10 אנשים שעונים אמן על הברכות של השליח ציבור. מה אומר ערוך השולחן? זה שעת הדחק. הוא אומר שאם זה המצב, אז בעצם כל הברכות יהיו לבטלה, זה מצווה הבאה בעבירה. זה מאוד מעניין, וזה לדעתי חידוש עצום, ולא ראיתי שנוהגים ככה, אבל כך אומר ערוך השולחן, כל שעת הדחק כלשהי, אתה חוזר לדברי הגמרא, וזה רק להוציא את מי שאינו בקי, ואתה יכול לבטל על חזרת השם. איך אנחנו בדרך כלל מבטרים? כמו שאומר ערוך השולחן פה, יעשו קדושה, ואז ימשיכו לבד. זה הדרך שאנחנו בדרך כלל מבטרים. אנחנו לא מבטרים לגמרי, אנחנו עושים איזושהי פשרה. אוקיי. אז אם נחזור, אנחנו בדרך כלל מברכים חזרת השעת, גם אם תם התקנה לא קיימת, מכיוון שיש תקנת חכמים, ולא בטלה התקנה. עכשיו, או בגלל שלא פלוג, או בגלל שלא רוצים לבדוק מי שאינו בקי, או בגלל סיבות אחרות. בכל אופן, במקרה ששעת הדחק אפשר בהחלט לעשות את זה. רק שתדעו בסוגריים שזה פסק השולחן ערוך והרמה, אבל יש גדולי ישראל מכל הדורות שחלקו. הרמב״ם לדוגמה בתשובה מפורסמת, רצה לבטל את חזרת השעת, חשב שזה ממש בזבוז של ברכה לבטלה, והרבה דברים אחרים. ועוד אחרים שלא הסכימו לכל ההיגיון שהצגתי פה, שיש תקנה והיא לא בטלה. אבל כפי שנפסק להלכה בשולחן ערוך ולרמה, זה התלם. חזרת השעת, אלם כן בשעת השעת. עם תפילת הציבור ובית ציבור. אני פעם שאלתי את אחד מהרמים שלי את השאלה הזאת, והוא אמר לי, בסדר, מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים לא יכול להיות רק בין שני בני אדם, זה באותו בן אדם. הרמב״ם בתשובות, זאת אומרת הרמב״ם, אין בעיה, כך הוא ענה לי. טוב, אז אם תהפכו את הדף, אם אנחנו באמת מתפללים, תפילה קצרה, הנה השאלת השאלות של הערב, איך מתנהגים הציבור. כאן, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, יש סימוכין לכאן ולכאן. אומר השולחן ערוך, לגבי מי שמאחר לתפילה, לא מדובר פה על מנחה קצרה, אתה הגעת באיחור לתפילה. אם מתחיל להתפלל עם שליח ציבור, שיגיע עם שליח ציבור לנקדישך, נוסח סברת כמובן, יאמר עמו מילה במילה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר עמו מילה במילה ברכת הקל הקדוש וברכת שומע התפילה, וגם יכוון כשיגיע השץ למודיעין, יגיע גם הוא למודיעין, או לעטוב שמך ולכן האל להודות, כדי שישחה עם השץ במודיעין. בעצם אומר השולחן ערוך במילים אחרות, שאתה צריך להגיד מילה במילה עם החזן את כל התפילה אם אתה מאחר לתפילה. זה מה שהוא אומר. אז הגעת בבוקר מאוחר לתפילה, אז צריך להסמיך כולה לתפילה, אז אין לך ברירה, אתה אומר, הגעת ל-18, השץ עומד להתחיל, תגיד איתו מילה במילה. לפחות אתה קל הקדוש, אחר כך אתה יכול קצת באמצע לדלג פה ושם, אבל ברכת שומע תפילה עם השץ, מודים, הטוב שמך, יחד עם השץ, הקיצר רעיון טוב להגיד את הכל יחד עם השץ. הרמה, במקרה מעניין, אומר, וכן אם הוא שעת אותך, כמו שיראה שיעבור זמן התפילה, יכול להתפלל מיד בכל רם, והציבור מתפללים עמו מילה במילה בלחש, עד לאחר הקל הקדוש, וטוב שיהיה אחד לכל הפחות שיענה אמן אחר ברכת השעת. אז לא ברור לי מהרמה הזה אם הוא מתכוון עד לאחר הקל הקדוש וזהו, או שעד הקל הקדוש זה חשוב וכל השעת אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. לא ברור לי מהרמה הזה.
ממשיך אבל להתפלל בכל רם, או שהציבור לא חייבים להגיד את המילה במילה?
בדיוק. זה מה שלא ברור לי מהרמה. זה שתי האופציות שראיתי. המשנה ברורה מביא בשם אליהו רבה, שלכתחילה מותר להתחיל עם השעת בשווה, וחיי אדם, וכל מיני אנשים שבסופו של דבר אומרים, תגיד עם השעת. וזה מה שהיינו אומרים לעשות במנחה קצרה. אבל הרמה, בדיוק על הסימן הזה של המאחר לתפילה, קצת חולק על השולחן ערוך. אבל, אומר הרמה, בצד ימין של הדף, לכתחילה, לא יתחיל עד אחר שאמר קדושה והקל הקדוש, אלא שאם הוא צריך להתחיל מכוח שהשעה עוברת, כדי לסמוך כאולה לתפילה, דין האחי. מה אומר הרמה כמעט בפירוש? לא יתחיל עד אחר שאמר קדושה והקל הקדוש. כלומר, תשתוק, תגיד אמן, תגיד קדושה, תגיד אמן להקל הקדוש, ואחר כך תתפלל רגיל, מי ברוך אתה בסוף. כך אומר הרמ"א במילה אחרת, ולכן בעצם יש לנו מחלוקת בין השולחן ערוך לרמ"א, מה צריך לעשות. נראה לי שהשולחן ערוך הוא מאוד הגיוני, אתה אומר מילה במילה, אז כל הציבור אומר ביחד את התפילה. אבל ההיגיון של הרמ"א לא כל כך הבנתי. למה עד הקל הקדוש לא, ואחר כך כן? מה העניין של עד פה ולא עד שם? יש לנו מחלוקת פה בין השולחן ערוך לרמ"א, ולא ברור כל כך במה הם חולקים. הרי זה שתי הצעות אופרטיביות, או שתי הצעות הגיוניות, אבל מה המחלוקת ביניהם תכלס?
לא,
גם אני לא. לא הבנתי למה הם מחלוקים.
אה,
המחלוקת היא פשוטה. השולחן ערוך אומר, שאתה עושה תפילה קצרה, אתה מתחיל עם השץ ברוך אתה, יחד איתו. הרמ"א אומר לא. אם תסתכל בצד ימין של הגרף, הרמ"א במקום אחד כן אומר את זה, במקום אחר, אבל לכתחילה לא יתחיל עד אחר שאמר קדושה והקל הקדוש.
זה המשך של הסעיף הזה?
כן, כן, הסעיף למעלה.
כאילו כאן הוא אומר שהוא יראה שיעבור כל כך
הרבה מאוד
מנפילה, כאילו...
יכול להתפלם מיד גורם.
יחד איתו כי...
כי אין ברירה, בדיוק. הרמ"א רק אומר את זה במקרה שאין ברירה, אבל אם אתה עושה מנחה קצרה ויש לך טיפת זמן, אז עדיף לך לחכות את הקל הקדוש, ואז להתחיל לבד, אוקיי? אז זה שני הדברים שאנחנו בדרך כלל רואים במנחה קצרה. יש כאלה שמתחילים עם השץ, ויש כאלה שמחכים עד הקל הקדוש. בוא נבין במה הם חוקים, כי זה באמת לא ברור. אני רוצה להציע פה הערב שלושה הסברים. ההסבר הראשון זה של הירושלמי. מה הירושלמי ואומר דבר מעניין? אמר רב שמואל בר אבדומה. זה שהוא נכנס לבית הכנסת, ומצען עומדים ומתפללים, אם יודע הוא מתחיל וגומר עד שלא יתחיל שליח ציבור, כדי לכנות אחריו אמן, יתפלל. ואם לאו, אל יתפלל. באיזו הוא אמן אמרו? כלומר, הירושלמי אומר שצריך באיזושהי אופן להתחיל את התפילה בצורה כזאת שתוכל להגיד בכל זאת אמן לפני שאתה מתחיל את התפילה. אחד ההצעות הוא באמן של הקל הקדוש, וההצעה השנייה היא אמן של שומע תפילה. שומע תפילה, נשאיר בצד שנייה, הקל הקדוש יכול להיות בעצם המקור של הרמ"א. הרמ"א לא רצה לוותר על האמן החשוב הזה של הירושלמי והקל הקדוש. לכן הוא אמר, אתה יכול לעשות את מה שהשולחן ערוך אמר, אבל כדי לחשוש לירושלמי, אמנם זה ירושלמי ולא בבלי, למה לא לחכות עד הקל הקדוש? כי האמן של הקל הקדוש זה אמן בומבה של אמן, אמן חשובה לפי הירושלמי. עכשיו אתה יכול להבין יוני למה השולחן ערוך הוא לא חושב כך. סך הכל זה ירושלמי, זה לא בבלי, זה לא הלכה, לכן הוא אמר תגיד מילה במילה וזה נגמר העניין. אבל הרמ"א אומר בוא נחשוש לירושלמי הזה. זה יכול להיות סיבה אחת למה לחכות עד הקל הקדוש. הסיבה השנייה מובא בביאור הלכה על ידי החפץ חיים. הוא אומר בשם מגן אברהם דבר כזה. הטעם שצריך לשתוק ולשמוע, כמו שכתב בראש סימן קכ"ה, רצה לומר, ואיך יאמר בעצמו נקדש, ולפי זה לדידן, דנהגינן דלאו הכי כעתז לקמן בסימן קכ"ה, לומר נקדש, אם כן, תו לא שייך להחמיר בזה, אך באמת עיקר הדין דלא כעתז, כמו שכתבנו שם. בעצם מה אומר הביאור הלכה, באמת תלוי המחלוקת?
אם אתה לא אומר נקדש
עליו. אם אתה לא אומר נקדש עליו, זה אותו דבר, אבל מה העיקרון פה? אם אתה נוהג להגיד נקדש עם החזן, אז עדיף לחכות עד לסוף הקל הקדוש, כי אז תוכל להגיד נקדש עם החזן, כלומר קדושה שלמה, ואז להתחיל את התפילה. לעומת זאת, אם אתה נמצא במקום שלא נוהגים לומר נקדש, דהיינו או נקדישך, כלומר רק החזן אומר את המשפט הזה, אז אין לך בעיה, כל מה שצריך להגיד זה קדוש קדוש קדוש, וברוך כבוד השם במקומו, שזה דבר בקדושה, זה לא הפסק בתפילה. אם נוח השם לעולם זה גם דבר שבקדושה, זה לא נקרא הפסק בתפילה. ולכן אתה יכול בעצם להתחיל עם החזן. אבל אם אתה נוהג לומר מקדש, תהיינו את הפסקה הראשונה של קדושה, אז עדיף לחכות עד הקל הקדוש.
אם אתה מתחיל יחד איתו, אתה לא יכול להגיד?
אז זה מה שלא הבנתי פה. לפי מה שהחפץ חיים אומר, דרך אגב, רק שתבינו, הנקדש הזה כנראה זה באמת הותקן לחזן. כי הוא בעצם פונה לציבור ואומר ככתוב על יד נביאיך וקרא זה לזה ואמר, ואנחנו אמורים לענות קדוש קדוש קדוש. אז כנראה שהציבור לכתחילה לא אמר את זה. אבל התפתח שתי מנהגים, מגן אברהם אומר מבינה אחד, האם אומרים את זה או לא. אם באמת לא, אז תגיד סיפור השולחן ערוך מילה במילה עם החזן. אם כן אומרים את זה, אז תחכה עד החכה לקדוש. זה בעצם תלוי המחלוקת. עכשיו, ביני לבינך, אני לא כל כך הבנתי את החפץ חיים הזה, כי למה לא להגיד עם החזן? הרי זה לא הפסק בשביל החזן, אז למה זה הפסק עבורי?
אני מכיר גם ב...
נכון?
במקרה, ואני בדרך כלל כן מחכה, אבל במקרה שהוא דיבר על... שנכנסת לבית הכנסת בדיוק עם החזן.
כן.
כמו שאני יודע לך, אם אתה אומר איתו הכל, כולל
הקדושה. אתה אומר איתו הכל, כולל הקדושה. אבל, לפחות החפץ חיים חשב שהמחלוקת תלויה בשני המנהגים האלו. שוב, אם אתה נוהג להגיד את הפסקה הראשונה של קדושה, אז תעדיף לחכות עד הקל הקדוש, ואז להתחיל את התפילה בלי ההפסק הזה של הפסקה הראשונה של קדושה. אבל אם אתה נוהג לא להגיד את זה, אז אין שום הפסק, אתה יכול להתחיל עם החזן. כל הקדושה כמו שהוא אומר, נכון? נכון? אבל... אתה צריך להבין שאצל הספרדים, ברוב הנוסח הירושלמי כתוב מהקדישך ונעריצך, יש נוסחאות עתיקות שבה כתוב פשוט ככתוב היית נביאיך. כלומר, לא היה את הנוסח הזה.
זאת אומרת, כשכתוב כאן יאמר
ינום... עם השט לנקדישך, כן, כנראה.
אי אפשר
לנסיק. כן, כשיגיע עם שט לנקדישך, אז יאמר עמו מילה במילה כל הקדושה. כלומר, הפסקה הראשונה זה רק פנייה לציבור. אבל שוב, השאלה שאתה שאלת זה שאלה טובה, וזה בעצם למה זה הפסק עבורי ולא עבור החזן. ההצעה השלישית של הרב בנימין זילבר. הרב בנימין זילבר הוא בן דורנו, אתם יכולים לראות פה שהתשובה הזאת נכתבה בתשל"ו, כלומר גם ב-1976 שעלו לגבי מלכה קצרה, הוא אומר, השו"ת אז נדברו ככה, כפפללים עם שעת הבחק ביחד עם השעת, והשעת שאומר מקודם גיבו ברוכות הראשונות בכל רם, נחשב כאילו גם השו"ת מתפלל עם הציבור. ראשית, זה מה שאומר בכל רם, אף שאינו מוציא הציבור, מקום מקום חשוב כי מתפלל בציבור. ושנית, גם באינו מתחיל ביחד עם הציבור, נקרא תפילה בציבור. זהו רק חומר לכתחיל אם אפשר להתחיל ביחד עם הציבור, כמו שכתבנו במקום אחר. השו"ת אז נדברו פה לא עוסק בציבור חזן. כאשר החזן עושה תפילה קצרה, מה קורה? הוא אומר לבד ואף אחד לא עונה. האם זה נחשב כאילו הוא מתפלל בציבור? הרי מה קורה? החזן יגיד הקל הקדוש, ואז הוא ימשיך אתה חונן לאדם דעת. ואיפה כל הציבור נמצא? ברוך אתה השם אלוהינו ואלוהי אבותינו. אז האם נחשב השט כמתפלל עם הציבור? אומר השו"ת אז נדברו, הרב זילבר, ודאי הוא נחשב כמתפלל עם הציבור. אין שום בעיה, הוא מביא פה את שני הדברים. אבל אני חשבתי להשתמש ברב זילבר לכיוון ההפוך. ראינו למקרה שלנו. אנחנו באים לתפילה, ואנחנו בעצם מתפללים לבד, ויוצא דבר מעניין, אולי יש... כמה אנשים שמתפללים בלחש עם החזן וכמה אנשים שלא. אז האם אני נחשב מתפלל עם הציבור? יכול להיות שלא כל הציבור מתפלל ביחד. אומר השו"ת אז נדברו, זה רק חומרה שכל הציבור יהיו באותו קצב, זה לא מעכב. אז אני רוצה להציע שיכול מאוד להיות מי שחולק על הרב זילבר יגיד לא, אם לא כל הציבור נחשב, כל הציבור לא יהיה באותו קו, הם לא יגידו את אותם דברים באותו זמן, אז הם לא נחשב תפילה בציבור. אולי זה המחלוקת בין השולחן ערוך לרמה. לדעת הרמה, זה שאתה נמצא במקום הזה ואתה נמצא במקום אחר, כולכם ציבור מתפללים. מה אכפת לי שאתה בהקל הקדוש ואתה בברך עלינו? ולכן, אין שום בעיה. שכל אחד יגיד עם ה... ואז אין שום בעיה, הקל הקדוש, כולם מתחילים לבד. לעומת זאת, לדעת השולחן ערוך, יש בעיה אם לא כל הציבור יתחילו ביחד. וממילא צריך שכולם יתחילו ביחד כדי שיהיה תפילה בציבור. אז יש שלוש הצעות להבין את שני המנהגים. הצעה